שלום לכולם, אתם על עוד פרק של סיפורי רטרו, והיום אנחנו בפרק מיוחד, אני קורא לו פרק בונוס. מה זה אומר פרק בונוס? זה אומר שמדי כמה פרקים אנחנו נדבר על עוד נושאים, חוץ מגיימינג. אנחנו עדיין נשארים בשנות ה-80 וה-90, אבל נלך קצת למדיומים אחרים שאני מחבב, כמו סדרות אנימציה וקומיקס. והיום יש לנו פרק על סדרה מעולה ומותג מאוד מאוד מוצלח שהחל את דרכו כקומיקס חובבים, שנוצר על ידי שני צעירים באמריקה, והמשיך לסדרת ילדים, סדרת אנימציה, ששברה את השיא למספר העונות הרצוף. מותג שנדבר עליו מציג לנו סיפורים מז'אנר גיבורי העל, אבל הוא לא שייך לא למרוול ולא לדיסי. למרות זאת, הוא הכניס עד היום כ-15 מיליארד דולר לפי הערכות. אני מדבר כמובן על צבי הנינג'ה, חברים. יש סביב הפרנצ'ייז הזה סיפורים פשוט מדהימים, ולשם כך הזמנתי לכאן שני אורחים מיוחדים. הראשון הוא במאי ומפיק מתחום הקולנוע. הוא הולך לספר לנו כאן כמה עובדות שאני מבטיח לכם שלא ידעתם על צבי הנינג'ה. יונתן סימלגור, מה שלומך?
שלום, שלום. נורא כיף להתארח פה, תודה שהזמנת אותי.
איך היה לחזור אחורה ולחקור על צבי הנינג'ה?
וואי, זה פשוט היה תענוג, זה כיף, זה אחד המותגים האהובים עליי, וככה לקבל את מה שנקרא את הגושפנקה, פשוט לקפוץ פנימה ולצלול ולקרוא ולחקור עליהם כל מה שניתן, היה תענוג גדול מאוד.
יופי, נהדר. לטובת המאזינים הקבועים שלנו, אל תדאגו, אנחנו לא נזניח את תחום הגיימינג בפרק הזה, כי לצבי הנינג'ה יצאו כמה משחקי וידאו מאוד מאוד זכורים ופשוט מעולים. כדי לדבר על גיימינג, הזמנתי לכאן את אחד הרטרו גיימרים החביבים עליי, הישר מערוץ היוטיוב לורד אורו מטל זאורוס, שם הוא מספר על משחקי נינטנדו ומשחקים אחרים, בכישרון רב, יונתן דקל המכונה ג'וני, מה נשמע?
היי, מה נשמע? קודם כל, כל הכבוד שאמרת את השם, סורי שנכנסתי, פשוט התרשמתי שאמרת טוב את השם על הניסיון הראשון.
היית מה זה?
יש אנשים שטיפה מתקשים, אז כאילו, זה שהצלחת כזה, ככה, על הניסיון הראשון זה מאוד הרשים אותי. אז כן, מגניב להיות פה. גם אני הייתי צריך טיפה לאשש את הידע שלי בצבי נינג'ה וטיפה לחקור. באתי לפה במיוחד, אני מראה להם עכשיו פיגר של ליאונרדו שבמקרה היה לי פה זרוק.
בסדר, גם הוא חברים. טוב, אז נראה לי כמו בכל פרק, נתחיל ככה מזיכרון ראשון של כל אחד מצבי הנינג'ה, ואז נצלול לנו פרק שידבר גם על קומיקס, גם על סדרות, גם על גיימינג. אני אתחיל בעצמי, אז תראו, אני חושב שהזיכרון הראשון שלי, אם אני ככה מפשפש בו טוב טוב, זה אני חושב מגן הילדים, ממש היה לנו טלוויזיה בגן, זה קצת מוזר, אבל כן, הייתה לנו טלוויזיה בגן, ושידרו לנו שם את צבי הנינג'ה, אני חושב שזה הפעם הראשונה שצפיתי בסדרה, ואני גם זוכר שידעתי שזה הולך למור, כלומר, זה אומר שהיו איזה שהם פרומואים, משהו בעיתון, אולי ההורים סיפרו לי, אבל אני זוכר שזה לא הפתיע אותי, ושמאוד מאוד חיכיתי לדבר הסופר מגניב הזה. הדבר הראשון שתופס אותך ותפס אותי, זה כמובן השיר הפתיחה. זה הדבר באמת הכי קליט שיש, כאילו אתם תפסו היום אנשים ברחוב, ילדי שנות ה-90, גברים, נשים, לא משנה, כולם זוכרים את השיר הזה. רק נזכיר שהוא נכתב והולחן על ידי אבנר חודורוב, קלידן להקת משינה, וביצעו אותו, כן, ביצעו אותו מוטי דיכנה, וסימה אמיאל, הם גם ביצעו את הפתיח של מקרון אחד, אם אתם מכירים את זה.
וואו, הפתיח הזה הוא בנגר, אני לא אכפת לי מהסדרה, אבל הייתי משאיר, כשאדם שדר הייתי משאיר את זה דלוק, הייתי רואה את הפתיח, כשהיה נגמר הייתי מחליף ערוץ. רק בשביל לשמוע את הפתיח.
הפתיח שלו היה מצוין, מצוין של מקרון אחד.
טוב, אז במחד משחקי וידאו, אז באמת הזיכרון המאוד מאוד ראשון ומאומם שלי זה במגאסון, ו... שיחקתי שם בצבי הנינג'ה, כנראה שזה היה מנהטן פרוג'קט, משהו כזה, ובאופן כללי, הדברים שהכי רגשו אותי כילד, זה תמיד החיבור הזה בין סדרות אנימציה, סרטים, כל העולם של דיסני או סימפסון, שפתאום קיבל משחק וידאו, זה, אהבתי על זה, תמיד תמיד, זה היה פצצה. סבבה, אז יונתן,
איך זיכרון ראשון שלך מצבי הנינג'ה, מה מימו?
וואו, אז... גם, אני פחות, אנחנו פחות או יותר מאותה תקופה, יש בינינו איזה פער קטן, אבל לא כזה גדול. אז אני גם, אני חושב שזיכרון הראשון של מצבי הנינג'ה היה בגן, שכבר הסדרה המקורית של שנת 87 רצה בארץ. אני חושב, בשביל הארץ היא הייתה חדשה, מדובר על תחילת שנות ה-90, אז היינו כזה באיזה פער קטן מארצות הברית, ואני ממש זוכר, חרות לי, הקוואבנגה, שהיה בפתיח, וישר היה מדליק אותי, והייתי אף על זה, וממש מה שאהבתי את הצבים, אהבתי שכאילו היו ארבע דמויות, והם היו אחים, ולכל אחד היה אישיות משלו, ככה שכל אחד יכול לשפור, יכול להתחבר לצב אחר, והיה מלא קאץ' פריזים מגניבים, והדיבוב היה מעולה, בעברית כמובן, איך שצפיתי בזה, נגיד, הדיבוב של קרנג, עד היום עם החברים אנחנו צועקים אחד על השני שהטכנודרום תובע וכדומה, אז ללא ספק הסדרה מצוירת. זה כאילו היה הזיכרון הכי מוקדם שלי. וכן, וכאילו, ואני חושב שממש הייתי ילד שנות ה-90, ממש נולדתי לתוך זה, התחפשתי לצב נינג'ה ביסודי פעמיים לביקלאנג'לו, שהוא היה אהוב עליי בזמנו. כן, מת על המותג הזה.
ג'וני, דבר אלינו קצת, סבים, מה אתה
זה עושה? לא להאמין שכולנו ראינו צבי הנינג'ה כנראה בטלוויזיה בגן לראשון. אני הכי צעיר פה, ובשבילי הילדות יותר סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שזה רק מראה לכם כמה הטלוויזיה הישראלית תכנה את הסדרה הזאת במשך עשור שלם. לדעתי אפילו לתוך שנות ה-10 היא עדיין נתכנה, כי אני ככה שמעתי בדיווחים אפילו מאנשים שיותר צעירים ממני, שאמרו שזוכרים אותה. אני זוכר שהייתי רואה את הסדרה טלוויזיה, כל החברים שלי היו רואים, אני לא יכול להצביע על איזה משהו ספציפי שאני זוכר מהסדרה. אני כן זוכר שבתור אחד שגם גדל בשנות 2000, אני זוכר שהייתה שבנוסף לסדרה של 87, הייתה באה אחרי זה סדרה חדשה ב-2003, נראה לי בעברית קראו לה צבי הנינג'ה בהילוך מהיר. אני לא זוכר איך קוראים לה באנגלית, אולי אתה יודע יונתן איך קראו לסדרה השנייה?
TMNT.
אז בעברית הוסיפו את הצבי הנינג'ה והילוך מהיר? או שאולי אפילו זה לא נקרא את הצבי הנינג'ה והילוך מהיר ומדבר על מדיה אחרת?
אני לא בטוח, כי תמיד התרגומים הישראלים הם מוזרים, אבל הייתה עונה של צבי הנינג'ה האלה שהם כאילו היו, הם עברו, הם קיבלו כוחות על והם היו בעתיד משהו, זה כאילו היה המשך של TMNT, ולזה קראו בהילוך מהיר, אני לא...
אני, זהו, אז לי, אני כבר הייתי... אני עוד מהילדות הזה, את הקונספט הזה של כאילו של הדורות של צבי הנינג'ה, שבעצם כל, בערך כל כמה שנים הם עושים, לפחות בסדרה המצוירת, עושים אדפטציה חדשה. ובנוסף לזה, אני, בתקופה שלי, איזה, אצלנו המוח הישראלי, מוח של נוכלים, איזה עסק כלשהו לקח רומים, שרומים זה בעצם התוכן שמוצאים מתוך קלטות של משחקים ישנים, הוציא אותם בתוך רומים, שם אותם בדיסק ביחד עם אמולטור, ומכר אותם כמשחקי מחשב בחנויות. אז לי יצא בילדות, קנו לי למחשב במרכאות, אני אשם, את המשחק צבי הנינג'ה 4, Turtles in Time. והייתי משחק בו בילדות, יש לי את המשחק הזה עד היום. הוא כמובן מזויף, אין לו שום ערך, חוץ מהערך הנוסטלגי שיש לי עבורו. אבל כן, זה היה המשחק צבי הנינג'ה שזכור לי.
אני רוצה להעביר את השרביט ליונתן, וקח את זה מפה, ספר לנו לאיזה שנה אתה לוקח אותנו, ספר לנו על הסדרה, תכניס אותנו לעולם הזה, צבי הנינג'ה.
אוקיי, אז לפי דעתי אפשר להתחיל מההתחלה של הסיפור שלהם, וכשאני מתכוון להתחלה, אני לוקח אותנו לשנת 1981. תדמיינו לכם את התמונה הבאה. יש בחור. עובד כטבח במסעדת לובסטרים, והפשן הכי 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 גדול שלו, החלום שלו בחיים, זה לצייר קומיקסים, זה כל מה שהוא רוצה לעשות. אותו בחור, שמו קווין איסטמן, הוא מארצות הברית, והוא ממש צורך כל קומיקס שקיים באותה תקופה, אם זה האקסמנים, דר דביל, DC, מרוול, מה שאתם רוצים, כולל קומיקס עצמאי, ובאותה תקופה, באזור שבו, באותה תקופה קומיקס עצמיים מאוד לא היה נפוץ, והוא קרא מגזין בשם סקאט, והוא ניסה להיכנס אליו, הוא שלח לשם כמה ציורים, כמה רעיונות שלו לקומיקסים, זה קומיקס מאוד מאוד עצמאי, שחור לבן, סיפורים כזה ל-18 פלוס, לפעמים אלימים, מיניים, מכל מיני סוגים, שלח לשם את הרעיונות שלו לסיפורים, ובעצם העורך של הקומיקס של סקאט אמר לו, תקשיב, אתה מאוד, הסגנון שלך מאוד מאוד מזכיר אומן אחר שכבר יש לי, אז אני לא צריך את הציורים שלך, אבל אם אתה רוצה לדבר איתו, בוא תתחברו, והעביר לו את הפרטים, ובאמת קווין איסטמן יצר קשר עם אותו אומן, שקוראים לו פיטר לייר. הם התכתבו קצת, גילו שהם גרים באותו מקום, באותה עיר, נפגשו כמה פעמים, וכנראה החיבור היה כזה טוב וכזה מלא, שפשוט פיטר לרד הזמין את קווין איסטמן לגור אצלו. ובמשך קרוב ל8 חודשים, הם פשוט גרו ביחד, חלמו לעשות קומיקסים, דיברו על קומיקסים כל היום. האמת היא, באמת נקודת החיבור הכי חזקה שלהם, הייתה שקווין איסטמן הגיע פעם ראשונה לביתו של פיטר לרד, אז הוא ראה על הקיר עמוד אומנות מקורי של ג'ק קירבי. שמי שלא מכיר, ג'ק קירבי הוא אחד מאומני הקומיקס הכי גדולים והכי משפיעים שאי פעם היו, עם ארבעת המופלאים, הפנתר השחור, ושלושת רבעי נראה לי מכל דמויות מרוול שאנחנו מכירים.
שהיום סטנלי לוקח עליהם קרדיט.
לקח לפחות.
כן, זה בכלל נושא, כל נושא זכויות היוצרים, הוא חתיכת נושא גדול, שגם עליו אני אדבר פה, גם אזכיר אותו פה בהקשר לצבי הנינג'ה. בקצרה, קווין איסטמן ופיטר לרד נהיים best buddies, נהיים חברים טובים, הם גרים ביחד, מדברים כל היום על לעשות קומיקסים, ושניהם מציירים. ובאותו ערב גורלי בשנת 1983, פיטר לרד מצייר צו, פשוט צו אנושי כזה, עם מסכה ונונצ'קו, ואומר, תראה, מיוטנט טרטל, ואיסטמן מקשקש עליו קצת, מוסיף עוד קצת פרטים, ואומר לו, לא, זה טינאג' מיוטנט נינג'ה טרטל. ובעצם הם פשוט ניסו להצחיק אחד את השני, ומזה נוצר המקור של צבי הנינג'ה, זה ממש הקונספט הראשוני, ראשוני, ראשוני של ה... של הדמויות, יש אותו באינטרנט, אפשר למצוא את התמונה, זה מאוד משעשע. הם ממשיכים לשחק עם הרעיון, ובאיזשהו שלב הם משכפלים את אותו צו לארבעה צבים, ומתחילים לפתח איזשהו רעיון, שבסופו של דבר יהווה הבסיס לצבי הנינג'ה. בוא נתעכב שנייה על השם שלהם. Teenage Mutant Ninja Turtles, כמו שהם נקראים.
מאוד, לא, מאוד לא קליט, אני חייב להגיד.
מאוד לא קליט, כאילו, מאוד לא קליט, ובו זמנית קליט, ככל שאתה מתרגל לזה יותר. אז הסיבה שהם הנחו על זה בכלל, היה כי הם פשוט החליטו לקחת את הקונספטים הכי פופולריים שהיו בקומיקס באותו זמן, אז גיבורי על טינג'רים, כמו ה-New X-Men, היו סופר פופולריים, ה-Teen Titans, Mutants, אני בטוח שכולם הכירו את ה-X-Men, באותם שנים, בשנת 83, ה-Uncanny X-Men של קריס קלרמון, היה בשיא המחירות של הקומיקס באותם זמנים, והיה, אני לא ספק, הקומיקס הכי פופולרי בכל התקופה הזאת. את הנינג'ה, בצורה מעניינת, הם שניהם היו מעריצים של הקומיקס של דרדוויל, שבאותו זמן, כשהם קיבלו את ההשראה, הגיע אומן צעיר, וכישרוני מאוד בשם פרנק מילר, שלקח את דרדוויל מגיבור על סוג B-C כזה לא מעניין, לאחד הדמויות הכי מרתקות במרוול קומיקס, והוא הכניס לדרדוויל באמת את אלמנטי הנינג'ה, וטרטל, כי זה פשוט מצחיק. הם פשוט ניסו באמת להצחיק אחד את השני. ואני חושב שזה בלב הדמויות, בלב ה-IP הזה, אני חושב שזה באמת הדבר הכי עקבי, והלב האמיתי של כל המותג הזה.
אתה מתכוון להומור בעצם?
גם ההומור, אבל גם עצם זה שהקונספט והסדרה לא פחדו לקבל השראה מכל מה שסביבה, ולצחוק על זה ולחגוג את זה אפילו. אז באמת כאילו, צריך להבין שקווין איסטמן ופיטר לרד היו צרכני קומיקס מאוד מאוד כבדים, הם קראו כל מה שהם רק יכלו להשיג, ובעצם איך שהם התחילו לעבוד על צבי הנינג'ה, הייתה להם שיטה מאוד מאוד מעניינת ומאוד ייחודית, שהיא לא רגילה לעולם הקומיקס. בעולם הקומיקס בצורה רגילה, יהיה לך מישהו שכותב את הסיפורים, ואז הוא יעביר את זה לאומן, שהאומן יצייר בעיפרון, אחר כך הוא יעביר את זה לבחור בשם אינקר, שהוא עובר על זה בעת, בשביל להדגיש את הקווים השפורים, מה שנקרא האומנות הסופית, ואחר כך יהיה לנו צביעה ומילים והכל. אז הצורה שבה פיטר לרד וקווין איסטמן עבדו, הם פשוט, ממש שניהם, ישבו ביחד על אותו שולחן, היה להם את אותו עמוד, ופשוט הם ציירו את הדמויות ואת הסיפור, ופשוט ניסו to one up each other על כל פאנל, על כל עמוד, והם פשוט העבירו את הדף מאחד לשני. זאת אומרת, מה שבתכל'ס זה אומר, שמתי שמסתכלים על החובות, על אותן חובות מקוריות, אי אפשר להפריד בין קווין איסטמן לפיטר לרד, זה באמת יצירה משותפת ומלאה של שניהם. אני חושב שזה מאוד מאוד ייחודי בעולם הקומיקס, אני אישית לא מכיר או תהליך עבודה שדומה לזה, ובאמת מרגישים את זה, באמת כשקוראים את החוברות המקוריות, הן מפוצצות אנרגיה, הן מפוצצות כיף, הן ממש מרגישים שמנסים להתעלות אחד על השני, מעמוד לעמוד, מפאנל לפאנל, וזה ממש קומיקס, הקומיקס, אותו קומיקס מקורי, הוא ממש קומיקס לקורא קומיקסים. זאת אומרת, אם אתה קורא קומיקס ותיק, שאתה כבר מכיר את הכל, ואתה מכיר את הטרופס, ואתה מכיר את כל החוברות הגדולות והמצליחות, אתה תקרא את צבי הנינג'ה, אתה תזהה את אותם טרופים, אתה תחגוג אותם, ויביאו לך אותם בהפוכה, מה שנקרא. אני חושב שזה באמת אחד מהדברים המיוחדים של הקומיקס הזה. בהקשר לזה, נציין כי בשנת 83, קומיקס עצמאי זה לא משהו שקיים כל כך.
טיפה, למה הכוונה?
אז בשנת 83, קומיקס עצמאי זה לא משהו שקיים כל כך. באותם שנים, יש לנו את חברת מרוול קומיקס, שהיום כולנו מכירים, ספיידרמן, תור, הנוקמים, קפטן אמריקה, היא חברת הקומיקס השולטת. מיד אחריה יש לנו את חברת DC קומיקס, סופרמן, בטמן, וונדר וומן, הם גם שולטים בשוק, הם ביחד מחזיקות, אני לא יודע להגיד את המספר המדויק, אבל אני לא חושב שאני אגזים אם אני אגיד מעל 95% משוק הקומיקס באותם שנים. ממש, לא היה אלטרנטיבות, כמעט ולא היה שום דבר אחר, זה היה מונופולים משוגעים של שניהם.
מתי באו אימג' קומיקס, שהקטע שלהם זה שהם היו חברת הפצה עבור היצרן.
נכון, עבור היוצרים, נכון. אז אימג' קומיקס הגיעו רק ב-93.
הבנתי.
אז בדיוק, אנחנו, כל הסיפור הזה הוא ממש עשור לפני שבאמת כל נושא הקומיקס העצמאי באמת זוכה להצלחה. חשוב גם להבין שבאותה תקופה אף אחד לא חשב שאפשר לעשות כסף מקומיקס. זאת אומרת, גם היוצרים שעבדו בשביל מרוול ו-DC, השכר שלהם יחסית להיום הוא נחשב כשכר מאוד לא מתגמל, היו משלמים להם בעצם לפי עמוד, והם לא היו שומרים שום זכות על הדמויות שהם היו יוצרים. אז לדוגמה, בין הסיפורים המפורסמים, ג'ק קירבי, שהמציא 3/4 ממרוול קומיקס, לא היה לו זכות, לא רק לדמויות שהוא המציא, אלא אפילו לדפי האומנות שאותם הוא יצר. אז באמת, הקונספט בזמנו של קומיקס עצמאי, היה מאוד מאוד זר ושונה. אז אותם חברים, קווין איסטמן ופיטר לרד, יושבים, מבינים שיש להם איזשהו רעיון מצחיק, אומרים, יאללה, בוא נלך על זה. יושבים ומכינים ספר קומיקס באורך של 40 עמוד, שחור לבן, הכריכה זה היה חלק יחידי עם צבע, וזה גם צבע אחד אדום, אדום עם שחור ולבן, והם בעצם, קווין איסטמן לוקח הלוואה מהדוד שלו, ובעזרת איזה החזר מס של פיטר לרד היה, הם מצליחים בעצם לממן את ההדפסה של הקומיקס שהם יצרו, והם שולחים אותו באמת בכמות מאוד מאוד צנועה, 3,500 עותקים בהתחלה, מאוד מאוד צנוע, באותה תקופה קומיקס מצליח מאוד, היה מוכר בסביבות ה-60,000 עותקים. אז זה הקנה מידה, פחות או יותר שהם חשבו. והם בגישה שלהם הייתה שאוקיי, עשינו את הקומיקס הזה כי פשוט רצינו לעשות את זה, ומה שיהיה יהיה, וזה רק ההתחלה. חשוב להגיד גם שזה ממש הקומיקס הראשון שהם הוציאו ביחד. ומה שכן, נשאר להם עוד טיפ-טיפה כסף, הם החליטו לפרסם את הקומיקס הזה במגזין שנקרא Comics Buyer's Guide. בזמנו אנחנו, שוב, מדברים בשנת 83, לא היה לנו את האינטרנט, היה קשה לשמוע על דברים חדשים שיוצאים, אז זה היה המגזין העיקרי שבו קורא קומיקס, יכלו לחפש את הקומיקס הבא, את הפרסומים הבאים שיהיו, ושם הם עשו פרסומת עמוד אחד לצבי הנינג'ה, ומה נגיד, זה היה הצלחה מסחרת מ-day one, בהתחלה כל 3,500 העותקים הראשונים נמכרו לחלוטין. הם עשו עוד הדפסה של 5,000 עותקים גם נמכרו לחלוטין. ופה בערך בשלב הזה, קווין ופיטר מבינים שיש להם משהו לידיים, הם עוזבים את העבודות שלהם ומתחילים לעבוד בקומיקס פול טיים, מה שנקרא. הם יוציאו עוד הדפסה לחוברת הראשונה שגם תצליח מאוד, ויתחילו בעצם להוציא חוברות בצורה חודשית, בשחור לבן של הדמויות, חוברת מספר 2 עוקפת במחירות את חוברת מספר 1, 3 עוקפת את מספר 2, וככה זה רץ, ובין לילה הם פתאום מוצאים את עצמם עם מותג על. פשוט הצלחה מסחרת.
כן, אבל זה מותג על, כלומר, זה מאוד מאוד מרשים, הכמויות שהם מכרו וכו', אבל ציינת מקודם כמה מכרו הגדולים, זה עדיין מאוד מקומי. כלומר, זה כיף, הם הצליחו להביא כסף, להתפרנס ממה שהם עושים מדהים. זה עדיין, זה לא משהו שהכירו אותו בעולם וכאלה, נכון? זה עדיין מקומי.
יש קצת מספרים, כי אמרת שהבטש הראשונה 3,500, יש ידוע אחרי זה כאילו כמה הם עוד הדפיסו ומכרו?
כן. אם אני זוכר נכון, אין לי פה את המספרים מולי, אבל אם אני לא טועה, החוברת השנייה כבר מכרה מעל 15,000, החוברת השלישית כבר הייתה באזור ה-30, ומהר מאוד הם נכנסו לטופ 10 מחירות חודשיות של חוברות קומיקס. עכשיו, זו חוברת עצמאית, הרווחים ברובם הגיעו אליהם אחרי קיזוז ההוצאות, משהו מאוד מאוד לא שגרתי, ביוחד לא לסוג הקומיקס שיצא. כי אם ניכנס שנייה, אם אני אוכל לתאר קצת את האופי צבי הנינג'ה בהתחלה, הוא מאוד 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 שונה ממה שאנחנו מכירים היום. היום אנחנו מכירים אותם כדמויות כיפיות, צבעוניות, שאנחנו, כמו שאמרנו פה, שלושתנו, כילדים אנחנו ראינו את הסדרה המצוירת של צבי הנינג'ה, אז הקומיקס המקורי היה מאוד אפל, אלים, וכמה שיכול, כמה שהיה מתאפשר לו, הלך על הקיצוניות שניתנה לו. ממש, לדוגמה, בחוברת הראשונה, הם בעצם, הקומיקס נפתח בזה שאנחנו רואים את צבי הנינג'ה, מפרקים מכות, חבורת פושעים, יש להם את החרבות, יש להם את הסכינים, והם ממש דוקרים אותם, הם פוצעים אותם, יש דם, זה אלימות all over the place, מאוד כיפית, אני חייב לומר, אבל אלימות ללא ספק, ללא צנזורה, ומיד מהר מאוד אנחנו נכנסים לסיפור המקור שלהם. אוקיי, אז יש לנו את ספלינטר. ספלינטר, האבא של הצבים, אני לא רואה אחת ראש, מתחיל כך בראש מחמד של מאסטר נינג'ה בשם המאטו יושי, שמאוהב בטאנג שן, שהייתה אהובתו. בטאנג שן היה אהוב בשם אורוקו נאגי, אוקיי? שמתעצבנה, שמאוד מאוד כועס עליה שהיא לא מחזירה לו את אהבתו, והורג אותה. והמאטו יושי בתמורה, הורג אותו, ובורח לארצות הברית, ויום אחד מגיע אורוקו סאקי, שהוא אחיו של אורוקו נאגי, מאוד מבלבל, והורג את המאטו יושי, ובעצם הופך את ספלינטר שלנו לעכברוש הומלס. ובין הדודיו של ספלינטר, הוא פוגש, הוא רואה את הצבים שנפלו לביוב, מנסה לעזור להם, מתחסה בחומר רדיו-אקטיבי, ובעצמו הופך לעכברוש אנושי עצום. והוא מחליט שהוא מאמן את הצבים כאילו היו ילדיו, במטרה לנקום את המוות של המאסטר שלו, וכל מטרתם זה לרדוף אחרי אורוקו סאקי, שנהפך למאסטר נינג'ה ומנהיג את שבט הרגל, the foot clan של הנינג'ות האכזרי, וזה מטרתם. ובעצם כבר בחוברת הראשונה הצבים צדים את אורוקו סאקי, שעיקרה השרדר, כמו שאנחנו אולי מכירים, ילחמו בו ויהרגו אותו.
באמת, על ההתחלה.
על ההתחלה, בחוברת הראשונה, מחסלים את שרדר, ומצילים את העיר, ושוב, אני חושב שזה מתחבר לקונצפט שקווין ופיטר פשוט לא חשבו שהסדרה הזאת תמשיך, שיש להם את החוברת האחת הזאת לעשות את הסיפור שלהם ולהמשיך הלאה. היא מאוד מאוד הייתה ברורה בחזון שלה ובוויז'ן שלה ומצווה. בוא נגיד, לא משנה איזה איטרציה של צבי הנינג'ה אתם תסתכלו או תראו, זה pretty much it. זה כאילו הם כבר על הפעם, על ה-one מה שנקרא, הם הצליחו לקלוע על הסיפור המקור של הדמויות, מה הם עושים, האויב הראשי שלהם, איפה זה קורה, שזה מאוד מאוד מרשים בעיניי ליוצרים, שזה ממש החוברת הראשונה שהם יוצרים. ומשם הקצב פשוט עולה ברמות שאנחנו לא מכירים. חוברת 2 לדוגמה, מציגה לנו כבר את אפריל אוניל, הלוא היא הידידה כתבת החדשות שמלווה אותם כמעט בכל איטרציה שאנחנו מכירים, את בסטר סטוקמן, שהוא אחד האויבים הכי גדולים שלהם, ואפילו את רובוטי המאוסר, שזה רובוטים כאלה שבצורה של עכברים שרוצים אחרי הצבים בביוב, שלדעתי מופיע כמעט בכל איטרציה שלהם, שזה מאוד מרשים. חוברת 3 כבר יש לנו את החייזרים שנראים כמו מוח, הקרנגים, הם כבר מופיעים בחוברת 3. חובנת 4 יש לנו את קייסי ג'ונס, שהוא אחד מהסיידקיקים הכי פופולריים של הצווים, הוא בחור צעיר, אני לא בטוח אם הוא מושע בכל האיטרציות, אבל הוא מאוד פופולרי בקומיקס, יש לו מסכת חוקי, והוא מסתובב עם מחבטי, והוא כזה תמיד עוזר להם להילחם, והוא נהיה גם באיזשהו שלב ה-love interest של אפריל אונין, והקצב הוא כל כך מהיר, שחוברת 5, הצבים כבר בחלל. אוקיי? זה ממש, זה כל חוברת, זה ללא מעצורים, רעיונות מטורפים נשפחים כאילו בכל עמוד, זה ממש מרשים, ובאמת, עם החובות האלה מגיעה גם ההצלחה, כמו שאמרנו, גם הצלחה במחירות וגם הערכה של עולם הקומיקס. שוב, כמו שאמרתי, באותו זמן קומיקס עצמאי לא היה באמת משהו שאנשים חשבו עליו כמשהו עסקי, וכתוצאה מצבי הנינג'ה, לא רק שהחברות הגדולות מנסות להעתיק אותם, לדוגמה, מרוול תקים מותג בשם סמוראי אלפנטס, לדוגמה, שמנסים מנסים לגנוב קצת מהקונספט של צבי הנינג'ה, אבל גם יוצרים עצמאיים יתחילו בליינים של דמויות משלהם, לדוגמה, אדולסנס, רדיו-אקטיב, קארטה בלאקבלט המסטרס.
אמצאת את זה עכשיו.
אני נשבע לך שאתה יכול לחפש, אבל זה אמיתי, זה רץ לתקופה, וממש, צבי הנינג'ה ממש שינו את השוק מבחינת ההסתכלות של היוצרים בעולם הזה.
זה מדהים מה שאתה אומר שכבר בעולם הקומיקס באו החיקויים, כי אני הייתי בטוח שהחיקויים התחילו להגיע מהסדרה, כי גם לסדרה היה לא מעט ניסיונות לחקות אותם בעולם הסדרות המצוירות, אז כבר בקומיקסים. היית פשוט יודע שהקומיקס המקורי היה מאוד איזוטרי בהומור שלו, ומאוד התאים לקהל ספציפי, אבל בעצם זה שהוא הצליח לתפוס קהל כל כך רחב כבר אז, למרות שהוא היה בעצם קומיקס פרודיה בסופו של דבר, אבל כבר אז הוא סחף אחריו את הגל הזה שלה, זה מדהים לשמוע.
ממש, אני חושב שהיה להם שילוב מעולה גם של מודעות עצמית, גם עצם זה שהם פשוט ניסו לעשות קומיקס כיפי, וגם תזמון מאוד מאוד נכון בשוק. כי באותם שנים, בשנת 1983, אם אנחנו ניכנס להיסטוריית הקומיקס, אז אנחנו מגיעים בעצם, אנחנו נכנסים לסוף עידן הברונזה. בקצרה, הקומיקסים, אם אתם חוקרים קומיקסים, אם אתם קוראים על היסטוריה של קומיקסים, אז מחלקים את תקופות הקומיקס לפי עידנים, יש לנו את עידן הגולדן אייג', עידן הזהב, ששם המציאו את קפטן אמריקה וסופרמן, ממש מדובר על תחילת שנות ה-40, יש לנו את הסילבר אייג', שזה כבר ספיידרמן נכנס לתמונה, ויש לנו את הברונז אייג', שברונז אייג' זה משנת, מגדירים את זה משנת 1970 ל-1985, התקופה הבאה שתבוא אחריו זה יהיה המודרן אייג', זה כבר התקופה שאנחנו נמצאים בה. מה שאומר שצבי הנינג'ה נכנסו ממש לקראת הקומיקס המודרני, והברונז אייג' מאוד מאוד מאופיין בזה שבעצם הילדים של שנות ה-60 וה-70 שגדלו על קומיקסים, שגדלו על הספיידרמנים, שגדלו על הסופרמנים, הם כבר בוגרים, הם בני 20 פלוס, והם רוצים סיפורים יותר אפלים, יותר קיצוניים, שמתעסקים בנושאים חברתיים, לדוגמה גזענות, פוליטיקה, דברים כאלה, ואנחנו נראה את המוב הזה באמת בכל עולם הקומיקס, לדוגמה, בשנות ה-80, כשקריס קלרמונט מתחיל לעבוד על האקסמן, הם הופכים להיות הרבה יותר דוגמה ל-minorities, והסיפורים יותר מדברים, מקבלים אופי הרבה יותר בוגר ואפל. וצבי הנינג'ה ממש הצליחו לתפוס את התזמון המצוין הזה בשוק, שהם גם היו אפלים, גם הם היו מעניינים לקורא קומיקס ותיקים שכבר קראו הכל, והם פשוט היו קומיקסים כיפים מאוד מאוד מאוד, באמת, קשה לי להסביר, וכמובן, הם היו מאוד שונים, זה היה מאוד מיוחד לאותה תקופה.
אז אתה יודע מה זה, מה שאתה אומר פה דווקא הופך את העניין של סדרת האנימציה לחידה עוד יותר גדולה. הגעתי לכאן עם חידה, רציתי לפענח אותה באמצעות השיחה איתכם, אני אומר לעצמי, אוקיי, הם יחסית הצליחו, הם עשו את מה שאמרתם, הם תפסו את רוח התקופה ועשו את זה נכון, איך מכאן יתקבל בכלל הרעיון, בואו נלך לכיוון של ילדים יותר, נוריד את האלימות, נוריד את ה... לא יודע, שתו שם בירה, ישנו סיגרת, אני יודע, וכאלה. נוותר על כל הדברים האלה, כדי בעצם להפוך למותג עולמי כבר.
הכל התחיל עם רונלד רייגן.
יפה. הראה אותה להנחתה. בקצרה, רונלד רייגן היה נשיא בארצות הברית, באותה תקופה, והוא בעצם פתח את השוק המסחרי, בעצם... אפשר לייצר פרסומות גם לילדים. מה שפעם היה אסור. זאת אומרת, באותה תקופה, היו שעות מסוימות ביום, בדרך כלל השעות שבהם ילדים היו צופים בטלוויזיה, שהיה אסור לשים פרסומות. למה? כי ילדים יש להם נטייה מאוד מאוד גדולה להתלהב מדברים, ואז לחפור להורים שלהם ולרצות לקנות את אותם דברים. רונלד רייגן בעצם פתח את הסכר ואפשר ליוצרים להכניס פרסומות באותן תקופות. היוצרים ראו כי טוב, התחילו למכור, ובאמת משם קיבלנו כל מיני דמויות שזכו למרצ'נדייז מאוד מאוד מוצלח, כמו הימן, לדוגמה. זה כזה בקצרה, במשפט, מאיפה הגענו, קיבלנו את כל הסדרות ילדים האלה שהיו להם מעלן 50 מיליון צעצועים ומרצ'נדייז. אז באמת, יחד עם הצלחה של הקומיקס, מגיעים כל מיני, מגיעים זכיינים, בעיקר של חברות צעצועים, שרוצים לבוא ולעשות, ובעצם להציע ליוצרים, לעשות על זה קופה. בעצם בואו נעשה צעצועים מהדמויות שלכם. עכשיו, פה כבר מתחיל איזשהו עניין מעניין מאוד בין היוצרים. קווין איסטמן, הרבה 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 יותר פונה לכיוון העסקי של הצבים. זה מאוד מעניין אותו, הוא רוצה להיכנס לעולם הזה. בעוד פיטר ליירד, דווקא לא, הוא רוצה להישאר בעולם שלו, בעולם של הקומיקס. זה מה שמעניין אותו לעשות. הוא מבחינתו, לשבת כל היום עם החבר הכי טוב שלו בחדר, ופשוט לעשות קומיקסים של צבי הנינג'ה. וקווין איסטמן בסופו של דבר משכנע את פיטר ליירד, ומתחילים לשוחח עם כל מיני נציגים של חברות משחקים. ובסופו של דבר באמת הם מסכימים ליצור קשר עבודה עם אחד מהם. וזה ממש כזה, אותו בחור, הוא לא בא מחברה גדולה, זה היה ממש הדיל הראשון שלו, בשביל לדבר איתם, והוא רצה לבוא ולהיות מרשים, הוא שכר חליפה, כי לא הייתה לו, לא היה לו כסף, והעסקה שהם עושים איתם, ממש, הם חותמים את זה על מפית באיזה דיינר, יש לך 30 יום, לחזור אלינו עם איזשהו רעיון, כדי שאנחנו נסכים, מה שנקרא, לתת את הזכויות למותג שלנו. אותו בחור הולך, מחפש, ובסופו של דבר באמת מוצא חברת אנימציה, וסוגר איתם בעצם, והוא חוזר ליוצרים, מציע להם בעצם לעשות שדרת אנימציה לצבים. הרעיון המקורי היה לעשות שישה פרקים בלבד של הצבים, להתחיל צנוע, להתחיל קטן, ומתוך אותם שישה פרקים בעצם לצאת למיתוג ולייצר צעצועים ומרצ'נדייז עבור הצבים. אוקיי, אז יש לנו את הסדרה המצוירת, שבה בעצם החליטו, בהתחלה היוצרים רצו לשמור את זה מאוד מאוד באותו קו כמו הקומיקס, אבל החבר'ה שיצרו את הסדרה המצוירת היו קצת יותר מנוסים במיתוג, והמליצו להם בעצם כמה רעיונות שגם נשארו קבועים לאורך האיטרציות של הצבים. לדוגמה, לתת לכל צב בנדנה מצבע משלו. עד כה בקומיקס הוא היה בשחור לבן, אז כל הצבים לא היה אפשר לראות שיש להם צבעים נפרדים, וגם שכן הם צבעו אותם, לכולם היו בנדנות אדומות. בנוסף, הם רצו להפוך את העלילה לקצת יותר כלילה, קצת יותר אכילה לילדים, לכן יש לנו את המשלצת השבועית, שזה מאוד נפוץ, זה גם מן הסתם פותח יותר אופציות למרצ'נדייזינג. לעונה הראשונה, היוצרים ויוצרי הסדרה, בעצם יוצרי הצבים והסדרה, היו קצת חלוקים, ואפשר לראות את זה. אם אני רוצה, ג'וני, אתה רעיננת את זה לאחרונה. השישה הפרקים הראשונים של הסדרה הם ממש עלילה אחת רציפה וארוכה.
אפילו עשו לזה, אחרי זה עשו לזה גם ריפקג'ינג במדיה וידאו לסרט אחד, כאילו.
וואלה.
חיברו אותם לסרט אחד.
וואלה, אז בדיוק, אז זה ממש שמר על קו הסיפור שבה הצבים היו בקומיקסים. אחר כך, אחרי אותה עונה הראשונה ש... הצליחה בענק שפתחה את הטרטלמניה, והצבים נכנסו ממש לסדרה המצוירת שלהם, אז כבר ראינו יותר סיפורים אפיסודיאליים. זאת אומרת, כל פרק היה לנו איזשהו נבל חדש, הצבים נלחמו בו, צחוקים, קאוובנגה, פיצה, מסיימים את זה ועוברים לפרק הבא. הסדרה הפכה בעצם להיות יותר שגרתית. זה ממש הוביל לטרטלמניה, מה שנקרא. זה היה בכל מקום. אני ממש יליד של התקופה הזאת, אני זוכר אותם על צלחות ובגדים וסדרות בטלוויזיה, וסרט בקולנוע, וצעצועים ומשחקים, וכל מה שרק לא רוצים. הצבים היו שם, היו הצלחה מסחררת. אני כילד מתתי עליהם, הייתי צופה בהם בטירוף, וזו הייתה הצלחה באמת, באמת, באמת כבירה, בקנה מידה שלא היה קיים. אותה תקופה. והיוצרים מרוויחים על זה המון 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 כסף. וכמו שהזכרתי מקודם, קווין איסטמן שיותר נטע לכיוון העסקי, רואה בזה הזדמנויות, והוא מתחיל בעצם לעשות המון 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 פעולות עסקיות. לדוגמה, הוא מקים סטודיו לקומיקס בשם טנדרה, שאם, ג'וני, אם הזכרת את אימג', אז זה אחד הגלגולים המוקדמים, זה אחד מהווה הטיפוס שעל פיהם אימג' קומיקס תיבנה. הוא ממש מקים חברת קומיקס, אומר, בחברה עצמאית, אני רוצה לתת זכויות לכל היוצרים, והוא באמת מצליח למשוך לשם כל מיני יוצרים מאוד, מאוד מפורסמים, כמו אלן מור לדוגמה, וצ'רלי אלרד מגיעים לשם ויוצרים את הקומיקסים שלהם, והוא הולך וקונה את מותג הקומיקס heavy metal, שזה ממש מותג קומיקס לקוראי קומיקס ותיקים ורציניים שאוהבים סיפורים לא שגרתיים עם השפעות אירופאיות, והוא ממש מתחיל לבזבז את הכסף שלו על פרויקטים, בעוד שפיטר ליירד פחות נמשך לעולם הזה, הוא ממשיך להתמקד בקומיקסים של הצבים, ואותו זוג חברים, אותו זוג חברים, כמו שאמרנו, היה להם תהליך עבודה שהם ממש יושבים ביחד ועובדים על החוברות, הם בעצם בחוברת 11, הם כבר לא מצליחים לשבת ביחד. זה מאוד מאוד, זה נשמע מאוד מאוד עצור, אבל כן, הם פשוט רבים כל הזמן, כנראה איסטמן מושך לכיוון אחד, ולרד מושך לכיוון שני, והם לא מצליחים להסכים, הם לא מצליחים ליצור ביחד יותר, ובשביל לאזן את זה, אז הם מתחילים לעבוד בשלבים על הקומיקסים שלהם. כל אחד מהם בעצם יקבל שלוש חוברות, בין שלוש לארבע חוברות, לספר סיפור משלו, של צבי הנינג'ה, עם אומן משלו, ואחרי אותם שלוש ארבע חוברות, מחזירים את המושכות חזרה ליוצר השני, וככה בעצם הם רצים על סדרת הקומיקס הראשונה של צבי הנינג'ה. חשוב לציין שגם חוברת 11 תהיה החוברת האחרונה, שבה הם באמת הם עובדים ביחד, הם חוזרים לסיפור קצרצר, לכתוב אותו ביחד, לא לצייר ביחד, חוברת 19 עד 21, אבל באמת אנחנו יכולים לראות שככל שהמותג של הצבים מצליח ומכניס יותר כסף, היוצרים יותר ויותר מתרחקים.
הפרט להיות ממש חברה, כאילו זה...
זה ממש חברה, הם מוצאים את עצמם, מוצאים, אם אני לא טועה, משהו כמו 4 מיליון דולר בשנה, רק על הגנה משפטית, של הצבים, כי פתאום מגיע מישהו ותובע אותם, כי הוא אומר שהוא המציא את המונח קאוואבנגה, או מישהו אחר בא ואומר שהרעיון הצבים היה שלו, וממש, הם הופכים לחברה פחות או יותר בין לילה, הם לא יודעים לעשות את זה, הם עושים המון טעויות בדרך, אבל הם גם עדיין שומרים לעצמם, באמת, אני חייב להגיד, המון המון תעוזה והרבה אומץ לעשות דברים שאנשים לפניהם לא עשו. אחד מהם זה סרט לייב אקשן, שיוצא בשנת 1990, הוא מעולה. אני חייב להגיד, אני השלמתי אותה, אני צפיתי בו עוד פעם לקראת הפודקאסט, והוא פשוט מעולה, הוא פשוט כיפי, הוא גם מבחינת אדפטציה, הוא די נאמן לסיפור המקורי של הצבים, הוא טיפה אפל, יש שם אלימות קצת, אקשן, הומור קצת למבוגרים, וגם אני אציין, סרט שנעשה במימון עצמאי, היוצרים מימנו אותו בעצמו, הם שמו עליו בערך 11 מיליון דולר, שזה מאוד מאוד נמוך במובנים של הוליווד וארצות הברית.
עבדו עליו אבל ידיים די מוכרות, ג'ים הנסון הוא זה שייצב את החליפה.
עלית על זה. נכון, נכון מאוד. הצבים היו בעצם חליפות אנימטרוניקס, שג'ים הנסון, שהסטודיו של ג'ים הנסון יוצר החבובות, יצר בשבילה. עוד הקשר מעניין, ג'ים הנסון לא אהב את התסריט לצבי הנינג'ה. הוא חשב שזה אלים מדי.
הוא כל סוג מדי בשביל השיר.
נכון, זה אלים מדי, זה אפל מדי, אבל הבמאי של הסרט, סטיב ברן, ביים עבור ג'ים הנסון, פרק הפתיחה של הסדרה The Storyteller, זו הייתה סדרה מאוד מצליחה של בובות של ג'ים הנסון אמרת התקופה, וג'ים הנסון בעצם עשה לו טובה, ואמר לו, אוקיי, אני אעשה את הצבים בשבילך, למרות שאני לא מתחבר לזה. הסרט נעשה בתקציב של בערך 11.5 מיליון דולר, מישהו רוצה לנחש כמה הוא הרוויח? הריצה המצורית שלה.
הייתי זורק 100.
קצת עשית לורבול, אני מרשה לך לפנק יותר.
אני אין לי גרוע בניחושים. עזוב, אני אושן זה אושן עם חמין גרוע מדי או נמוך מדי.
300 מיליון דולר?
אם אני לא טועה, כ-350 מיליון דולר בריצה המקורית שלו, מה שהפך אותו באותם שנים לסרט העצמאי המצליח ביותר בהיסטוריה.
זה פסיכי כאילו, מה שם.
זה מטורף.
העצמאות שלהם לכל אורך הדרך, כאילו, והיכול שלהם לשמור על הזכויות, ולא להתפתות, לתת אותם לאיזה מפיק כזה או אחר, לא יודע מה, תאגיד כזה או אחר, זה מטורף.
זה פשוט מטורף, זה די unheard of, נראה לי, עד היום. הסרט הבא, הסרט העצמאי הבא, שיעקוף את הצבים מבחינת רווחים, זה יהיה המכשפה מבלר, שנעשה נראה לי בתקציב של איזה $10,000, כאילו, זה כאילו, הפערים הם מטורפים, באמת. אז כן, אז הייתה להם הצלחה מסחררת, ובאמת, אחרי הסרט הראשון, יוצאים עוד שני סרטים, הם פחות מצליחים, אנחנו גם נכנסים לקראת סוף הסדרה המצוירת של הצבים, כזה סוף שנות ה-90, ומתחילה דעיכה, יכול להיות שאנשים כבר התחילו להישחק, יכול להיות שבגלל שקווין איסטמן כבר פחות מתעסק בצבים עצמם, אז האיכות יורדת, אבל באמת לאט, 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 אנחנו רואים שהצבים מאבדים מהפופולריות שלהם.
רגע, באיזה סרט היה את הסינגל של אייס קיוב?
אולי בשני.
בשני, הגאונים
שעשו. גאונים,
אני אגיד משהו, דיברת על דעיכה, רק נגיד, בזמנו, ב-1997, זו הייתה העונה העשירית של הסדרה, זה היה סי באמריקה לסדרת אנימציה לילדים. כלומר, אחר כך נשבר הסי, ארתור ועוד סדרות, אבל זה היה סי באותו זמן, ואמריקה זה מקום קשה, זה מקום שאם אתה לא מביא רייטינג, אתה לא תמשיך לעוד עונה, וזה מאוד מרשים, הסי הזה שהם שבו, אז כן, זה נגמר מתישהו, אבל זה נגמר בסי.
גם נראה לי מרגישים את הדעיכה, כי באמת בעונה האחרונה של הסדרה המקורית, הם פתאום מקבלים נופח הרבה יותר אפל, כאילו יש כזה שמיים אדומים, ו... והצבים עוברים עוד פעם מוטציה, ויש קצת יותר אלימות, והלילה קצת יותר אפלה. נעשה שם איזשהו ניסיון, נראה לי, to reinvigorate, מה שנקרא, אבל זה לא, כנראה זה לא הלך. באמת, יחד עם הדעיכה הזאת, כמו שאמרנו, ככל שההצלחה עלתה, היחסים בין היוצרים יידרדרו, אז הדעיכה עוד יותר מדרדרת את היחס בין היוצרים. בסופו של דבר, קווין איסטמן מחליט שהוא לא רוצה יותר לעבוד על הצבים, הוא מיצא אותם, ומוכר את כל הזכויות שלו לפיטר ליירד. בנוסף, קווין איסטמן גם ייכנס... כן, בנוסף גם קווין איסטמן ייכנס קצת לחובות בגלל כל הוונצ'רס העסקיים שהוא מנסה לעשות שהם לא כל כך מצליחים לו, וזה בין הסיבות שלו למכור את האחוז שלו בבעלות של הצבים. הוא מוכר את כולם לפיטר ליירד. פיטר ליירד כנראה גם כנראה מגיע לאיזשהו מיצוי, ואחרי 62 חובות, הוא סוגר את הקומיקס המקורי של הצבים, אחר כך הוא נותן לחברה אחרת לעשות קומיקס של הצבים, זה כבר יהיה קומיקס בצבע, לא מוצלח, לדעתי גם לא שווה יותר מדי התייחסות, ואפילו אחר כך הוא נותן לאימג' קומיקס, שקמה בשנת 93, הוא נותן להם את האפשרות לעשות עיבוד לצבים. עכשיו, שנות ה-90 בעולם הקומיקס מופיינים כ-extreme, extreme times, והצבים גם מקבלים איתרציה מאוד אקסטרימית, מאוד אלימה, הצבים עוברים שם את ההפוכות נוראיות בקומיקס הזה של אימג', אבל זה גם לא מצליח. בעצם הצבים באמת נכנסים לאיזה סוג של לימבו, ולאט לאט, ובעצם בשלב הזה כבר הם פחות או יותר יורדים מהעין הציבורית. פיטר ליירד, אמרנו, מחזיק את כל הזכויות שלו על הצבים, אנחנו כבר נמצאים כזה לקראת סוף שנות ה-90, והוא מחליט שהוא חוזר לזה, והוא חוזר לזה ב-100% הוא עצמו, והוא פותח שדרת קומיקס חדשה של הצבים, וכותב ומצייר אותה ב-100% הוא. עוד פעם הסדרה היא חוזרת להיות שחור לבן, היא חוזרת להיות מדע בדיוני, יש שם דרמת גיבורי על, חייזרים ועוד, ולאט לאט הוא בונה מחדש את המותג של הצבים, נטו מהאהבה שלו לדמויות, ובשנת 2003, כמו שג'וני הזכיר, יש לנו עוד סדרה של צבי הנינג'ה, TMNT, שהיא הרבה יותר אפלה, אין לנו את ביבופ ורוקסטדי, מה שהיה לנו בסדרה המקורית, שהם היו כזה מין זוג מצחיק כזה, אין מוטן שבועי, לסדרה יש המון המון אקשן, יש קשתות סיפור מאוד מורכבות שנמתחות על פני המון פרקים, ואפילו בשנת 2007 יוצא עוד סרט אנימציה, סרט אנימציה ממוחשבת של הצבים, שהוא גם פועל לפי אותם קווים. ובעצם מ-2003 הצבים עוד פעם חוזרים להיות פופולריים, אני חושב שזה סופר מדהים, לא רק לבנות מותג על פעם אחת, אלא לתת לו לדאוך, ואז לחזור ולהצליח עוד פעם באותו, פחות או יותר באותו קנה מידה. רק שהפעם באמת יש לנו את 100% הגרסה של פיטר לרד של הצבים, זה ממש קפסולה היסטורית. בסופו של דבר, לאחר 25 שנים שפיטר לרד עובד על צבי הנינג'ה, הוא בוחר את כל הזכויות שלו לחברת וייקום, היא החברה שמחזיקה בבעלות של ניקולודיון, ואנחנו מקבלים עוד פעם, בעצם עכשיו הבעלות זה של חברה, אף אחד מהיוצרים המקוריים לא מחזיקים את לא מחזיקים בעלות על הצבי המקוריים, פיטר לרד כן משאיר לעצמו סעיף שבו הוא אומר שאם הוא רוצה, הוא יוכל להוציא 15 חובות בשנה של צבי הנינג'ה בשחור לבן. אם הוא ירצה, בינתיים עד כה זה עוד לא קרה, אבל עדיין יש לו את האפשרות הזאת. באותם שנים אנחנו מקבלים את הסרטים של מייקל ביי, שאני מודה שאני פחות התחברתי, לדעתי הם כבר מרגישים שמאבדים את מה הפך את צבי הנינג'ה לצבי הנינג'ה. וניקולודיון בעצם, שעכשיו מחזיקה את המותג, מחליטה להוציא סדרת קומיקס חדשה של צבי הנינג'ה, דרך חברה קומיקס בשם IDW, והם מביאים, גבירותיי ורבותיי, את תום וולץ. מי זה תום וולץ? אף אחד לא יודע, זה בסדר.
אשכרה שם שלום זה.
כן, אבל תום וולץ מביא את קווין איסטמן, חברים. הוא ממש מבקש בצורה מפורשת, הוא רוצה להחזיר את קווין איסטמן לקומיקס, וככה הם בעצם מתחילים לכתוב את הסדרה ביחד, זו בעצם הסדרת קומיקס הנוכחית שרצה לצבי הנינג'ה, ובעצם לאחר 14 שנים של היעדרות, קווין איסטמן חוזר לכתוב את הצבים, ובצורה מאוד מאוד מעניינת, שהיא לא נפוצה בעולם הקומיקס, אנחנו עכשיו בעצם מקבלים גרסה שהיא 100%, הגרסה של איסטמן של הצבים. אם מקודם היה לנו את הגרסה המשותפת שלהם, שזו הייתה הגרסה המקורית, ואז הייתה לנו גרסה שהיא 100% פיטר לרד, עכשיו אנחנו מקבלים 100% קווין איסטמן, וחברים, אני חייב להגיד שזו גרסה מצוינת, ממש.
אני רוצה גם להגיד משהו על הגרסה הזאת. אני אוהב קומיקס הרבה שנים, אבל ז'אנר גיבורי על אני בערך 3-4 שנים, ככה נכנסתי לעניינים. התחלתי מבטמן ספיידרמן, הם החביבים עליי, קראתי די הרבה, וחיבבתי חלק מהסיפורים, חלק פחות. צבי הנינג'ה תמיד התפס אצלי כמשהו ילדותי, אתה יודע, אפילו לא חשבתי על הכיוון הזה, עד שהתחלתי לראות כזה בכל מיני קבוצות פייסבוק וכאלה המלצות, ובאתי ממש ספקן לזה. תקשיבו, אני קראתי שלא יהרגו אותי, זה הקומיקס גיבורי על הכי טוב שקראתי, הריצה הזאת של IDW.
אם מישהו מאיים עליך, תגיד לו שידבר איתי, כי אני מגמלא אותך בזה.
זה גם אפל, זה בוגר, כל הציונים של זה גם ממש גבוהים, אפילו צריכו להפתיע אותי שם עם טוויסטים, כאילו, להפתיע אותי, אני מחזיק מעצמי כזה שרואה מריח טוויסטים מרחוק. אני ממליץ ככה, המלצת תרבות לכל המאזינים, לכו לקרוא לפחות את נקרא את האוגדן הראשון, את החוברות הראשונות, תראו אתם מתחברים. אני פשוט אהבתי על זה, זה בעיניי מעולה, מעולה, מעולה.
ממש.
מדהים שזה רץ כבר איזה 150 חוברות, משהו כזה, נכון?
כן, אנחנו עכשיו על חוברת 140, וכן, וזה מעולה. אני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד מפתיע בקומיקס של צבי הנינג'ה. אתה בא, שאתה חושב, טוב, זה יהיה איזה בדיחה, זה משהו סטירי, פרודי, כזה לא רציני, ופתאום יש לך סיפורים אמיתיים, וכנים, וכיפים, ומה שבאמת, באמת מיוחד בגרסה הזאת של הקומיקס, שהיא מרשה לעצמה פשוט לשאוב מכל האיטרציות וכל היצירה של צבי הנינג'ה לכל אורך כל השנים, ולהשתמש בזה בעצם בקומיקס. הם עושים שינויים, הם לוקחים דמויות מוכרות, מכניסים אותם בזוויות חדשות, וזה פשוט, באמת, זה פשוט כתוב מעולה, ויש לנו את כל הדמויות שאנחנו אוהבים, את ארבעת הצבים, וסקלינטר, ושרדר, וקרנג, וגזע האוטרמים, והכל מקבל ספין חדש ומיוחד. באמת,
ביבו ורוקסטדי גם שם.
אפילו הם שמה, ואני חייב לדעת שהם הופיעו, הופתעתי. הם נתנו להם גרסה מיוחדת משלהם, וזה היה מגניב. אני אציין רק עוד משהו אחד אחרון בהקשר הזה, שאני חושב שהוא מאוד מרגש ומאוד יפה. מכירים נטפליקס?
שמענו.
שמענו. אז לנטפליקס יש סדרה שנקראת The Toys That Made Us, ושם הם בעצם ממש לוקחים כל פעם איזשהו נושא, וחוקרים ספציפית סביב צעצועים. באחד הפרקים יש לנו צבי הנינג'ה, שפחות או יותר כל מה שאני סיפרתי לכם עד כה, הם גם מספרים בסדרה, אולי אפילו יותר טוב, אז למאזינים. שווה לכם לחפש את the toys that made us teenage mutant ninja turtles, מספרים את כל מה שסיפרתי עד כה, ואני חושב שאולי לחלקנו נוצרה איזה מין תחושה כזאת של שקווין ופיטר, היה להם ביניהם חיכוכים, ריבים, והחברות שלהם הופרדה, הם צריכים איחוד מרגש, וכבר על נטפליקס הם נתנו לנו את זה, ובסוף הפרק הם באמת מביאים את קווין איסטמן ופיטר לרד, מפגישים אותם לראשונה מאז שהם נפרדו, וזה, ואני חייב להגיד לכם, אני ראיתי את זה לא מזמן, זה ממש מרגש, זה מרגש לראות אותם נפגשים, וממש הם עוברים במקום המקורי שבו הם עבדו, ופיטר אומר לו, הנה פה היה אמור להיות החדר של קווין, ופה החדר שלי, ורצינו שבאמצע יהיה חלון, כדי שכל פעם שמישהו מאיתנו עובד, אנחנו נוכל להעביר את מה שהכנו דרך אותו חלון, ונוכל להמשיך לעבוד ביחד, וממש רואים איך פיטר לרד, זה פשוט היה החלום שלו לשבת עם החבר הכי טוב שלו ולצייר קומיקסים, ולא להיכנס לכל הטירוף הזה שנהיה, ואפילו יכול להיות שכתוצאה מאותו מפגש של נטפליקס, משהו קרה בין היוצרים, והם חוזרים לקשר, והם בעצם מוצאים תסריט ישן שהם כתבו מהתקופה המקורית שלהם, שנקרא The Last Ronin, ופיטר לרד נותן לקווין איסטמן אישור לקחת את אותו רעיון מקורי ולהוציא מיני סדרה חדשה, ובאמת, ממש לפני 3 או 4 שנים, אותה סדרה יוצאת, היא נקראת The Last Ronin, ובעצם מספרת על צב נינג'ה בודד ששרד, 3 אחיו נהרגו, אנחנו נמצאים באיזשהו עתיד פוסט-אפוקליפטי, ואותו צב מחליט לצאת לנקמה על מות אחיו. זו מיני סדרה, קראתי אותה, היא מרגשת מאוד, היא עשויה מצוין, היא מפתיעה, יש לה טוויסטים, וזה גם פשוט ממש כיף לראות את, קווין, את השם של קווין איסטמן ופיטר לרד יחד על אותו ספר שוב פעם, מאוד מאוד מומלץ.
האמת שאני קראתי את The Last Ronin, אבל לא ידעתי את סיפור הרקע שסיפרת עכשיו, סופר מרגש, מעולה, כאילו ראיתי את השמות של שניהם בקרדיטים, אז אמרתי, טוב, הם בטח מאז עוד המשיכו, לא יודעת שהם רבו, לא ידעתי את כל הסיפור שסיפרת. זה מיני ריצה, ככה מי שככה אולי קצת, לא יודע, חושש מריצות ארוכות, ממדיום כמו קומיקס, 5 חוברות, ממוקד, מעולה, אפל, בוגר מאוד, קצת עצוב בסוף, קצת טרגי, אבל אחלה, אחלה קומיקס, אחלה המלצה.
מאוד מומלץ.
יונתן, אני ככה, כל הכבוד לך, אחלה סקירה. גם ריגשת, גם עניינת, גם הבאת המון המון עובדות.
פשוט הסיפור הזה כותב את עצמו, אז קשה להרוס אותו.
כן. מעולה, מעולה.
היוצרים היו מעורבים כל כך. הייתי בטוח שהם היו מעורבים רק קצת, ואז כאילו זה התגלגל מהר מאוד לסוץ.
תחשוב על זה שהיום, נגיד, אתה לא תוכל יותר, נגיד, לקבל קומיקס של ספיידרמן שהיוצר המקורי יצר. אתה לא תוכל לקבל קומיקס של בטמן שהיוצר המקורי יצר, כי הם כבר מתו ועברו המון שנים. פה אתה ממש קורא מה היוצרים המקוריים, איך שהם רואים את צבי הנינג'ה, כותבים לך סיפור היום, וזה ממש ממש מגניב, כן.
זה בשביל זה, אני חושב, בין הסיפורים המיוחדים בקומיק, שאתה רואה מישהו מחזיק ביצירה שלו, בצורה כל כך מלאה לאורך כל כך הרבה זמן.
אוקיי, אז אנחנו עוברים לדבר קצת על גיימינג. ג'וני, קח את זה מכאן.
כמו שאמרתי, אז עם צבי הנינג'ה, עם כמה שאני אוהב רטרו גיימינג, ואני משחק בהמון משחקים ישנים, משחקי צבי הנינג'ה מעבר לצבי הנינג'ה 4 שציינתי קודם, המשחקים האחרים, אני הכרתי אותם, אבל לא באמת שיחקתי בהם. עכשיו, כשאלעד ביקש ממני לבוא לפודקאסט הזה, אמרתי, הנה, הזדמנות המושלמת לרוץ עליהם. מה שקורה, בשנת 87, מיראז' סטודיוס, הם מוכרים רישיונות לכל מיני חברות להפיק כל מיני מדיות שונות שמבוססים על הצבים, אם זה לסטודיו שהפיק את הסרט, או את הקומיקסים או הצעצועים, והחברה שהם פונים אליה כדי להכין משחקים, משחקי וידאו, היא חברת קונאמי. אני ניסיתי למצוא מחקר על זה, ולא נראה שיש כל כך תיעוד על איך התחילו המגעים האלה. ראו לציין שקונאמי בכלל חברה יפנית, אני מניח שהם פנו לנציגות שלה בארצות הברית, וכבר בקיצר, כבר ב-87, קונאמי מקבלת את הרישיון להפיק משחקים שמבוססים על צבי הנינג'ה. עכשיו, הם בהתחלה מתחילים לפתח 2 משחקים במקביל. אחד עבור הארקיידים, ואחד עבור הקונסולת ה-8-ביט של נינטנדו, שנקראת ה-NES. אז כמו שאמרתי, הם מפתחים משחק אחד לארקייד, ומשחק אחד ל-NES. עכשיו, המשחק הראשון יוצא בשנת 1989, נקרא פשוט Teenage Mutant Ninja Turtles. המשחק הזה הוא די אנומליה, כי קונאמי, כשהם קיבלו רפרנסים לעבוד עליו, הסדרה רק התחילה, זה היה 87. קצת הם קיבלו כאילו תקציר על הסדרה, ואיזה כמה חברות קומיקס לעבוד איתם. והם פשוט ערבבו בין הקומיקסים לבין הסדרה. אז בעצם כשהמשחק יצא, קיבלת איזשהו ערבוביד המוזרה כזאת. מצד אחד הצבים היה להם את הלוק, הם נראו כמו איך שהם נראו בקומיקסים, אבל היה להם כמו בסרט, היה להם את הבנדנות הצבעוניות. האויבים במשחק, שרדר הוא הנבל הראשי כמו בסדרה, יש לך גם דמויות כמו ספלינטר, ביפופ ורוקסטדי ואפריל אוניל, אבל האויבים שאתה נלחם נגדם, הם יצורים כל מיני רובוטים, מדע בדיונים כאלה, לא קשורים לחיים. אני חושב שרוב האנשים ששיחקו אמרו, איפה חיילי הרגל, איפה החיילים ממימד X, מי זה כל היצורים האלה שהביאו. אז הסיבה לזה זה פשוט בגלל איזה ערבוביאדה של שכשקונאמי קיבלו את לידיים שלהם את הרישיון להתעסק בצבי הנינג'ה, הכל עוד לא היה מבוסס עדיין, אז הם היו צריכים לעבוד עם המעט רפרנסים שהיה להם. וקיבלנו את המשחק הזה. ומה שאני יכול להגיד עליו היום זה שאני חושב שהבן אדם הממוצע שישחק בו, ישחק כמה דקות וירצה להגיד את המשפט המפורסם של שרדר. הצבים האלה עולים לי על העצבים. זה משחק שהוא... קודם כל ראוי לציין בעצם שכשהוא יצא, הוא היה סופר פופולרי, אוקיי? הוא מכר 4 מיליון עותקים. הוא זכה להמון המון ביקורות והמון המון שבחות. הביקורת החריפה עליו יותר הגיעה כמעט 20 שנה אחרי, שאנשים כאילו חזרו למשחק הזה וראו שהוא התיישן ממש ממש לא טוב. אבל לתקופתו הוא היה מוצלח, האמת הוא היה כל כך מוצלח שבאירופה יצא ה-NES בא בבנדל עם המשחק הזה. לא עם מריו, עם צבי הנינג'ה, הוא הגיע. מה שאני יכול, ואני שיחקתי בו, אני בתור אחד שמשחק הרבה משחקים ישנים, אני מאוד סלחן למכניקות ישנות של משחקים, אבל, והמשחק הזה מאוד בחן את הסבלנות שלי. הוא משחק, בעצם הוא משחק אקשן, שאתה מתהלך בניו יורק סיטי, יש לך משימות לעשות, אתה מתחיל כזה בעולם מנקודת מבט על, ואתה מתהלך, ואתה נכנס לתוך הביוב, ואז שם יש אקשן, שלבי אקשן דו-מימדים, ששם אתה רץ וקופץ ונלחם. אתה יכול להחליף בכל רגע בין 4 עצבים, ואתה בעצם לומד את החוזקות שלהם. לצב אחד יש נשק ארוך יותר, לצב אחד יש נשק קצר יותר, לצב אחד יש לו קצת יותר דילי כשהוא מניף את הנשק שלו. רפאל הוא הצב הכי גרוע, אל תשתמשו בו. ותקריבו אותו לחלק הזה שמאוד מעצבן כשאתה צריך לשחות בנהר. יש חלק שהוא מאוד ידוע לשמצא שבו אתה צריך עצבים סוחים בתוך נהר ההדסון של ניו יורק והם צריכים לנטרל פצצות. השליטה היא קטסטרופה בשחייה ואתה על זמן, אתה צריך לנטרל את הפצצות לפי שהם התפוצצו. שלב מאוד ידוע לשמצא. אני הצלחתי לסיים אותו אחרי איזה כמה ניסיונות, אז אני די גאה בעצמי, אבל כן, האמת שעם כמה שהוא משחק דרק, אני מאוד נדלקתי עליו. ואני רוצה לקנות אותו עכשיו ל-NES שלי, ומי שעוקב אחריי, צפו ללייבסטרים, אני מחכה יום אחד לגמור אותו בלייב, לסבול בלייב, אבל אני מקווה שאתם תהנו מזה.
כל בזכות הפודקאסט, חברים.
זהו, תודה.
חכים של פעם.
זהו, משחק, קיצר זה משחק סופר קשה, לא קשה ברמה הוגנת, אבל אני חושב שלי יש את הסבלנות לשבת ולגמור אותו. קיצר, קצת אחרי זה, באותה שנה ב-89, יוצא משחק הארקייד של צבי הנינג'ה, שגם הוא נקרא Teenage Mutant Ninja Turtles. עכשיו הוא פשוט נראה יפהפה. דמיינו לעצמכם, אם הסתכלתם על הסדרה המצוירת ואמרתם, מה אם הייתי יכול לשחק בסדרה? אז המשחק הזה נותן לכם את המענה הזה. המשחק נראה ממש, האנימציות בו מאוד יפות, הוא הרבה יותר, הוא בניגוד למשחק ה-NES שעושה ערבוביאדה בין הקומיקסים לסדרה, הוא נטו נאמן לסדרה. יש, אתם שומעים את הצבים מדברים, כמו שאמרתי, אנימציות יפות. מכאן אני רוצה לדבר באמת על עניין של פורטים למשחקים, כי המשחק הזה של צבי הנינג'ה, כאילו של הארקייד, הוא בהמשך קיבל פורט ל-NES, כי מן הסתם אנשים כאילו היו הולכים לארקיידים לשחק בו, אבל הם רוצים לשחק בו גם בבית. אז קונאמי עשתה לו פורט ל-NES, שנקרא צבי הנינג'ה 2. בגלל שלשני המשחקים קוראים צבי הנינג'ה, אז הם אמרו, צריך להבדיל בין זה לבין המשחק ל-NES, אז הם קראו לו צבי הנינג'ה 2, והם שיבקו אותו בתור המשך למשחק של ה-NES. והמשחק, דרך אגב, לארקייד שכחתי לציין שהוא משחק ביטם-אפ. זה כאן התחילו בעצם משחקי הביטם-אפ הקלאסיים שמזוהים לרוב עם עצבים. ובנוסף ל-NES, אני אציין גם כן שהגיעו פורטים למחשבים הביתיים של אותה תקופה. עכשיו, כאן בסיפורי רטרו, זה אנשים שהם מאוד, חסידים מאוד גדולים של המחשב, אז אני אגיד כמה מילים על פורטים של המחשב. הם לא משהו, אני מצטער להגיד. מה שמאפיין את משחקי המחשב, פורטים של משחקי ארקייד למחשב באותה תקופה, זה שהיוצרים המקוריים שלהם לא היה להם שום יד בהם. קונאמי פיתחו את משחקי ארקייד המקוריים של צבי נינג'ה, ואת גרסאות הקונסולה שלהם. אבל גרסאות המחשב פותחו על ידי מפתחים אירופאים, כי מה שקורה, בעוד שהקונסולות הלכו מאוד חזק בארצות הברית, באירופה המחשבים הביתיים הלכו מאוד חזק. היסטורית, מאיך שאני מכיר, עיבודים למחשב של משחקי ארקייד שקוראים הרבה אקשן, לא תרגמו הכי טוב למחשב, ואני לא יודע, אני לא חושב שהמשחקים האלה כל כך מחזיקים טוב היום, בגלל זה גם כן כשאנשים חושבו על עצבים יותר חושבו על הגרסאות שלהם אצל נינטנדו. אז אני מצטער להגיד, אני מקווה מאוד שלא פגעתי באף אחד שגדל על, על גרסאות המחשב של צבי נינג'ה 1 ו-2.
זה בדיוק הגרסה שאני גדלתי עליה.
זהו, אבל אל תדאגו, אני הולך לשווח פה את צבי נינג'ה למחשב בהמשך, זה לא נגמר כאן. מה שקורה, אחרי שני המשחקים המוצלחים של צבי נינג'ה על ה-NES, ועוד משהו שאני יכול להגיד דרך אגב על גרסת ה-NES, זה שמין הסתם בגלל המגבלות הטכניות, זה רלוונטי אגב גם כן לגרסות המחשב, בארקייד היה את כל האנימציות היפות, כאילו חוץ מהעובדה שה-NES הוא קונוס ה-8 ביט, יש מגבלות בצבעים, בזיכרון, בגרסת הארקייד היית יכול לשחק את 4 עצבים במקביל, זה עד 4 שחקנים, היה להם כל מיני יכולות מגניבות, בגרסת ה-NES הם היו צריכים לצמצם את היכולות, ולצמצם את המשחק רק לשני שחקנים בלבד. אבל, למרות כל זאת, אני מעדיף את גרסת ה-NES, אני חושב שהיא יותר טובה, הם קונאמי פיצו על המגבלות ב-NES. קודם כל, אם אתה תשחק היום בגרסת הארקייד של צבי הנינג'ה, אתה תרגיש שאין כל כך אימפקט למכות שאתה עושה, כאילו הצבים הם חותכים כאילו את האויבים, אבל אין איזשהו צליל שנותן לך אינדיקציה שבאמת נתת מכה, כאילו, אתה מרביץ לחיילי הרגל שבאים ותוקפים אותך, יש איזשהו קול, אין שום קול, והם פשוט נופלים ומתים. אין תחושת הסיפוק הזאת. בגרסת ה-NES, הם הכניסו להם, יש צליל, אתה מכה בהם, יש כזה טונג כזה, והם עפים אחורה, אתה מרגיש יותר את האימפקט. זה הרבה יותר מספק. ובנוסף לזה, בגרסת ה-NES, הם הוסיפו שני שלבים חדשים. שאין בגרסת הארקייד. שאני גם כן חושב שזה מעדיף. בגרסת הארקייד אתה נלחם בהתחלה נגד רוקסטדי, אחרי זה אתה נלחם נגד ביבופ, ואז אתה נלחם נגד ביבופ ורוקסטדי ביחד. בגרסת הארקייד הם אמרו, נמאס מביבופ ורוקסטדי, אז זה ביבופ, רוקסטדי, ואז הם מכניסים מוטנט חדש, בתוך שלב חדש, שאני הרבה יותר מעריך את זה, לתי זה הרבה יותר גיוון. אז אם אתם שואלים אותי, מבחינת צבי הנינג'ה 2, הארקייד, אם אתם רוצים עכשיו לקפוץ לשחק 20 דקות כזה במשחק ארקייד, לא להיכנס לזה, שחקו בגרסת ארקייד, היא מאוד יפה ומפונפנת. אם אתם רוצים אתגר וקצת יותר עומק ואקשן, שחקו בגרסת ה-NES. זה מה שאני יכול להגיד. ומכאן, בעצם, הצוות שעשה את צבי הנינג'ה 1 ו-2, הולך לעבוד על משחק הארקייד הבא, שזה צבי הנינג'ה... טוב, אני לא אחשוף את זה עדיין, הם רוצים לעשות משחק המשך למשחק הארקייד, וקם צוות קטן יותר, שהוא מקבל על עצמו את התפקיד, לעשות המשך למשחק ה-NES. והם עושים, הצוות הקטן עושה את צבי הנינג'ה 3, Manhattan Project. Manhattan Project הוא בעצם לקח את כל האלמנטים של גרסת ה-NES, של צבי הנינג'ה 2, ומשפר אותם, הוא משפר קצת את המכות, מוסיף קצת יותר מכניקות, יש יותר מהלכים, המשחק נראה יותר טוב, נשמע יותר טוב. אני חושב שאולי מבחינת הטרילוגיה של צבי הנינג'ה על ה-NES, זה כנראה המשחק הכי טוב בסדרה. האמת, אני טיפה קופץ בין 2 ל-3, אני חושב שאולי 2 טיפה קצת יותר מאתגר, אבל גם 3 הוא מדהים. אבל מה הבעיה? שהוא יוצא ב-1992. וב-1992 ה-NES כבר מאבד רלוונטיות. אנחנו ב-1992 כבר נכנסים לדור הרביעי של הקונסולות. המגה דרייב נמצא כבר 3 שנים בשוק, ונינטנדו כבר הוציאו את קונסולת ההמשך של ה-NES, הסופר נינטנדו.
וזה כבר 16 ביט, נכון?
זה כבר 16 ביט, אנחנו קופצים מ-8 ביט ל-16 ביט. אז המשחק הזה של צבי הנינג'ה השלישי יוצא, אבל אנשים כבר לא מתעניינים ב-NES, אז המשחק הזה פחות אנשים משחקים בו. ומה שיותר גרוע זה, שקצת לפ... המשחק אמנם יצא ב-92, אבל קצת, אבל כמה חודשים לפני זה, עוד ב-1991, הצוות המקורי של צבי הנינג'ה מוציא את ההמשך לארקייד שהם התחילו לעבוד עליו, שנקרא צבי הנינג'ה Turtles in Time. זאת אומרת, הפוקוס נהיה פתאום על Turtles in Time, שנראה הרבה יותר משוכלל, הרבה יותר יפה, ואנשים כבר התקדמו הלאה מקונסולת ה-NES 8 ביט שלהם לקונסולת הסופר נינטנדו, ה-16 ביט. אז צבי הנינג'ה 3 קצת נעלם. לא הרבה אנשים שיחקו בו באותה תקופה, גילו אותו רק אחר כך. צבי הנינג'ה 3 הוא, תוכנה, הוא פותח נטו ל-NES, אין לו שום פורטים, אבל משהו שממש גיליתי השבוע, בזכות חבר קהילה אהוב, מורן וייסמן, אני מקווה מאוד שלא פגעתי ברגשותיך שלכלכתי קודם על צבי הנינג'ה למחשב, הוא העלה פוסט על משחק של צבי הנינג'ה למחשב שנקרא צבי הנינג'ה מנהטן מישנס, ואמרתי, מה? אז יכול להיות שבעצם כן היה פורט, כי זה מנהטן פרוג'קט, מנהטן מישנס, יכול להיות שכן היה פורט של מנהטן פרוג'קט ולא ידעתי עליו, אבל מסתבר שלא. גם הוא יצא ב-1991 לפני מנהטן פרוג'קט, והוא פותח על ידי סטודיו בריטי, אני חושב, והוא משחק ייחודי בפני עצמו. הוא גם כן, הוא עושה ערבוביאדה גם כן בין הקומיקסים לבין הסדרה, אבל היופי בו, לא שיחקתי בו, אבל ממה שראיתי, זה לא, המשחק הזה הוא לא פורט למשחק ארקייד. המשחק הזה תוכנן מראש עבור המחשבים. זאת אומרת, הוא תוכנן, עונן עבור, ממש כאילו המחשבים, עבור היכולות של המחשבים. לכן אני מאמין שהוא בטח משחק הרבה יותר טוב, כי הוא נבנה סביב המגבלות האלה של המחשב. ועליו אני כן רוצה לנסות אותו, ואני חושב שגם אתם צריכים לנסות אותו במידה ולא שיחקתם פה. אז הנה נקודות בונוס. זה הרידמפשן ארק של משחקי עצבים למחשבים הביתיים. הוא יצא לדוס, שאני מניח שזה הגרסה שאתם תשחקו, אני לא בטוח אם הוא יצא לעוד מחשבים ביתיים. אז אני מקווה מאוד שאתם אוהבים דוס, ואני מאמין שאתם אוהבים דוס.
אני כולי...
ועוד משהו שאגב קובר את צבי הנינג'ה 3, לא מספיק שהוא יצא ב-92 בשנה מאוחרת יותר, טיפה אחריו, צבי הנינג'ה Turtles in Time מקבל פורט לסופר נינטנדו, שנקרא צבי הנינג'ה 4 Turtles in Time. זאת אומרת, הוא ממשיך את המספרים של הקונסולות. וזה בעצם המשחק, אוקיי? אני אמרתי לכם קודם שאולי שווה לכם לנסות את גרסת הארקייד של צבי הנינג'ה המקורי לאיזה 20 דקות ככה כדי לחוות את כל האנימציות והדברים המפונפנים שיש שם. צבי הנינג'ה Turtles in Time לארקייד, תדלגו עליו. באמת. איכשהו, צבי הנינג'ה 4 על הסופר נינטנדו משפיל את גרסת הארקייד. אפילו שבצבי הנינג'ה 4 זה עדיין מוגבל לשני שחקנים בלבד, הגרפיקה טיפה פחות יפה, אמנם זה 16 ביט, אבל סופר נינטנדו חומרה חלשה יותר, אבל הגיימפליי של גרסת הארקייד, של גרסת הסופר נינטנדו, הרבה יותר מלוטש, לצבים יש הרבה יותר משקל, כמו בגרסת ה-NES, אתה מרגיש הרבה יותר אימפקט בכך שאתה מעיף אויבים, אתה לא מקבל את אותו סיפוק כשאתה נלחם באויבים בביטמאפ של גרסת הארקייד מאשר גרסת הסופר נינטנדו. ובנוסף לזה, הסאונדטרק מקבל רמיקס, גרסת הסופר נינטנדו מקבלת רמיקס של הסאונדטרק של גרסת הארקייד, והסאונדטרק נשמע הרבה יותר מדהים. אין הרבה משחקים שאני יכול להגיד שממש, גם הביטמאפ, האווירה של המכות, שמלוות ברמיקסים של צבי הנינג'ה 4, אתה נכנס לאווירה, אתה לא סתם משחק את המשחק, אתה נשאב לתוך האווירה, אתה ממש נהיה פאמפט. כאילו, אין... שיחקתי בכמה משחקי ביטמאפ, אבל זה ממש המשחק ביטמאפ היחיד שאני מכיר, שממש מכניס אותך לאווירה של המכות, של האלימות. זה כל כך כיף. כן, אני אגיד עוד משהו. אני שיחקתי גם לא מזמן ב-Streets of Rage, משחק מכות למגה דרייב. מישהו מכיר Streets of Rage?
בוודאי, שאלה.
אז אני שיחקתי ב-Streets of Rage 2, למגה דרייב, שזה המשחק שמחשיבים אותו הכי טוב בטרילוגיה למגה דרייב. אני מאוד אוהב אותו. אני, בדרך כלל, אם שואלים אותי מבחינת, אם לבחור את הסופר נינטנדו או המגה דרייב, אני נותנת קצת יותר למגה דרייב מבחינתם. אבל צבי הנינג'ה 4 הוא משחק כל כך טוב. דרך אגב, אני עכשיו חזרתי לשחק בו אחרי ששיחקתי ב-1, 2 ו-3. אז הידע שצברתי בשלושת המשחקים הראשונים, לראשונה גרם לי לשחק בו בגישה אחרת. ועכשיו עם הידע שצברתי, אני סוף סוף יכול להעריך את המשחק הזה הרבה יותר, ואת העומק שלו. וזה סוף סוף גרם לי ליישם את העובדה, שצבי הנינג'ה 4, הוא המשחק הביטם-אפ האהוב עליי, ואבי פישמן, אם אתה מאזין לנו, צבי הנינג'ה 4 על הסופר נינטנדו, לוקח את Streets of Rage 2.
וואו, איזו הצהרה.
כן, ברמה האישית באמת, כילד באמת, הכניסה לז'אנר הביטם-אפ דרך צבי הנינג'ה, היא הייתה מושלמת, כי כאילו, רוב המשחקים עד אז, זה היה כזה, או אתה נגד המחשב, נכון, מריו, לא יודע, צריך לעבור שלבים, או אתה נגד חבר, זה מה שיצאת לי, זו הפעם ראשונה שאתה משתף פעולה עם חבר, ואתה בעולם של צבי הנינג'ה, והכל נאמן לסדרה, אפרופו הסדרה שככה השפיע על כל המדיובים, זה היה כאילו פיצוץ מוח,
ממש.
פיצוץ מוח מבחינתי, ואני חושב שהאהבה שלי היום, לא שחקתי המון ביטם אפ, אבל תמיד, תמיד, תמיד אהבתי על זה, כאילו כשהיו לי הזדמנויות, תמיד נהניתי מזה, זה הכי פן שיש, אוקיי? וזה נראה לי בזכות הכניסה הזאת דרך, שוב, אני לא זוכר אם זה היה מנהטל פרוג'קט או זה שלפניו, אחד או שלוש או ארבע, שיחקתי בוודאות, וזו הייתה הכניסה, לדעתי, משפיעה עליי עד היום, על האהבה שלי לז'אנר הזה.
לצבי הנינג'ה, בניגוד לאקסל, אקסל רוז, אקסל סטון מ-Streets of Rage, או בילי וג'ימי מ-Double Dragon, שמשתמשים בגרופים שלהם, לצבי הנינג'ה יש נשקים, הם משתמשים בנשקים, ומה שאתה צריך לעשות בעצם זה לתקוף את האויבים בטווח, אתה לא צריך לחבק אותם ואז לתת להם אגרופים, לא. כשאתה מתקרב אליהם, לוחמי הרגל הם לא כמו, הם לא סתומים כמו בסדרה, הם חכמים פה, לוחמי הרגל כשאתה מתקרב אליהם, הם ישר כאילו תופסים אותך, נותנים לך מכות, עושים לך בית ספר. הטריק הוא להתרחק מהם ולתקוף אותם, ואז כשאתה נהיה מיומן יותר, אתה לומד מתי אתה צריך להתקרב אליהם כדי לתפוס אותם ולהשליח אותם על אויבים אחרים. זה מיומנות כזאת שאתה... אתה עם הזמן לאט לאט אתה מתחיל צריך לשמור מרחק מהם, ולאט לאט כשאתה נהיה יותר מיומן אתה יודע ללומד יותר להתקרב אליהם, ואז אתה יודע לבצע כל מיני מהלכים משוגעים כמו לזרוק אותם על אויבים אחרים, או לזרוק אותם על המסך. זה גם כן משהו משעשע, יש קטע שאתה יכול כזה שהצב כאילו מסובב, עושה להם, נותן להם סיבוב ופשוט משליך אותם על הטלוויזיה, כאילו, הם מתקרבים כזה אליך ונעלמים. זה אפקט כזה מאוד משקר.
זה ממש מעניין המכניקות האלה שאתה מזכיר פה, כי אני שיחקתי גם במשחק החדש, יצא לפני שנה, שנתיים, Shredder's Revenge, שהוא מנסה להיות מאוד נאמן לרטרו, הגרפיקה מפוקסלת, המוזיקה, המזכירת הזה, הכל נאמן לסדרה, לסדרה של 87, וזה בדיוק המסקנות שהגעתי להם, להתרחק טיפה, להעיף אותם אחד על השני, לא להיכנס לדבוקה של... לחבק כמו שתיארת את זה.
זהו.
זה מעניין שכנראה שזה גם שמר על המכניקות, כי הגעתי לאותה מסקנות ממשחק חדש שיצא לי לשחק.
ובאמת, אם כבר מדברים על לשחק במשחקים האלה היום, קונאמי ב-2022 הוציאו אוסף, הם הוציאו את זה לכל הפלטפורמות. יש את זה גם לפלייסטיישן, לסוויץ', לאקסבוקס, וגם למחשב, גם בסטים יש את זה, ואני מניח ש... לא רק, אולי גם בעוד לאנצ'ים חוץ מהסטים, הם הוציאו את הקאוואבנגה קולקשן. הקאוואבנגה קולקשן כולל את כל המשחקים שדיברתי עליהם שקונאמי עשו. צבי הנינג'ה 1 ל-NES, צבי הנינג'ה של הארקייד וגרסת ה-NES שלו, צבי הנינג'ה 3, צבי הנינג'ה טרטלס אין טיים, צבי הנינג'ה 4 טרטלס אין טיים לסופר נינטנדו, צבי הנינג'ה, טורנמנט פייטרס, גרסת ה-NES, גרסת הסופר נינטנדו וגרסת המגה דרייב. אפילו גם צבי הנינג'ה הייפרסטון הייסט נמצא שם. ועוד שני משחקי גיימבוי של צבי הנינג'ה שלא יצא לי לנגוע בהם. וכאילו, שוב, זה כמו שאמרתי, זה המשחקים שעשו אחרי הרבה אימפקט. האם אי פעם נראה הוצאה מחודשת של גרסאות המחשב? אל תבנו על זה. סורק. אבל כן, זו דרך שאתם יכולים, אבל אתם יכולים לשחק את המשחקים של הקונסולות על המחשב. אז לדעתי, לכו לקנות את הקאוואבנגה קולקשן, לדעתי לגמרי שווה את זה, עם כל משלם הרבה כסף על הגרסאות המקוריות שבטח עולות קצת.
אני מודה שעשית לי ממש הייפ על טרטלס אין טיים, בא לי לנסות את זה, ממש.
גרסת הסופר נינטנדו, אבל דיר בלק אני שמע שאני משחק בגרסת הארקייד.
הנה, יש את זה בקאוואבנגה קולקשן, לגמרי, וואי, היה מדהים.
בסדר, חברים, נראה לי שזה זמן טוב לסכם, זה הולך להיות פרק מטורף, הכי ארוך שהיה לי, אבל היה פה המון תוכן מעניין. למדנו על ההיסטוריה של הצבים, על היוצרים, היו פה פרדות, חזרות, כל כך הרבה דברים מרגשים, קיבלנו המלצות למשחקים, לגיימינג. אני ממש ממש מודה לכם, יונתן, תודה רבה, ג'וני, תודה רבה, ותודה רבה למאזינים שהזינו. הפרק הזה, וככה אני ארוך אותו כמה שיותר מהר, הוא יעלה ליוטיוב, לספוטיפיי, לאפל, לכל איפה שאתם רוצים. אני מזמין את כל המאזינים לקבוצת הפייסבוק שלנו, סיפורי רטרו, פודקאסט על רטרו גיימינג ועוד, להגיב שם, מוזמנים לשלוח לי הודעות, להציע לי רעיונות לפרקים, להציע לי מרואיינים. נתראה בפרק הבא, חברים. להתראות. דונטלו אוהב להמציא תכסיסים, רפאל מדליק אבל חוצפן, מיכאל אנג'לו הוא רקדן. קוואבנגה! צפצפים צבי הנינג'ה, צפצפים צבי הנינג'ה. קוואבנגה!